טוב, ערב טוב. מי שרוצה מהרחוקים שם למעלה קצת להתקרב, זה יכול לעזור לנו שנצטרך פחות לצעוק. אנחנו היום בפסקה י"ב, פסקה אחת, פרק א', פסקה י"ב. הנושא שלה, כמו שכתבנו, בסדר, שיעור א', לא רק, בכלל את הקפסולה לא ראיתי, שיעור א', אז תהיו, כן, תהיו קצת, כן, תהיו יותר למעלה, מבחינת הקפסולה. אז הפסקה הזאת עוסקת בשיווי המשקל, באיזון, שבין היהדות הניסית ליהדות הטבעית. תכף נראה את המשמעות של הדבר הזה, פשוט כנס פנימה לפסקה ונראה את הדברים. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. וכמלחמה, כמו במלחמה שבאדם הפנימי היחיד, שלפעמים הנשמה מתגברת והיא מהירה, אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי, ומתוך כך באה נטייה הופכית לחזק את הגבייה, את הגוף, והנשמה סובלת מחשכת הגשמיות, וחוזרת נטייה נשמתית להופיע, ובכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב, כמו כן הוא ביהדות הכללית. כשהרעיונות, תולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה, כן, לוקט, נחלשת. וממילא אני אקרא ככה את הכל ככה בנגיעות, ואחר כך נראה את זה שוב, נקבל ככה את כל התמונה הקלה, פסקה לא מאוד ארוכה, אפשר. וממילא מרגשת גם היא בחיסרון זה, שבליקוי זה של היהדות הטבעית עובד הוא ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו, וממילא בעד אוצה לקי קרבה, ונלקה גם כן הנצח שביהדות, הניסיות שבה והלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה, עד אשר בכוח החזרה התכופה ההולכת ובה משך של תקופות שונות, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת. והנצח והעוד יחדיו, כן, שימו לב כמובן למושגים הקבליים שהוא שוזר אותם בתוך הדברים, הנצח והעוד יחדיו משפיעים הם את כוחם, וכנסת ישראל מתעלה עליהם. היא המקור ליהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים, היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם, ומזוהר תפארת ישראל, תבורך. שימו לב לתפארת, כן? נצח עוד מעליהם התפארת, מבחינת הספירות, הרי היא סופגת את אורה, וממילא מתמזגות הן שתי הצורות הללו, אשר לכנסת ישראל הניסית והטבעית בכל הסתעפויותיהן במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את הגבול של חברתה. יפה. אז בואו נסביר את המושגים ואז ככה בקריאה מהירה אפשר יהיה מאוד פשוט להבין את מה שכתוב פה. אז היהדות הניסית זה, נגיד במילה אחת, היהדות הרוחנית. כי הנס, כוונה היא לנס הגלוי, כן? לא לנס הטבעי. נס גלוי זה איזושהי הופעה רוחנית גדולה, אלוקית, ככה שמתערבת בתוך החיים הטבעיים, בתוך החיים הגופניים, בתוך החיים המציאותיים, ואתה מרגיש פה ככה את, את האור האלוקי, את, 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 את הניסיות, את הרוחניות, אתה מרגיש אותה בצורה מאוד חזקה. יהדות טבעית, כשמה כן היא, בטבע. הטבע זה הגוף, זה החיים הרגילים, היומיומיים, בלי ניסים, בלי איזשהו וואו, איזה מין התעצמות, איזה מין הופעה אלוקית מיוחדת, פשוט חיים יומיומיים, טבעיים, גופניים, חומריים, שהם כמובן משולבים ברוחניות, משולבים בתורה, במצוות, במידות טובות וכו'. אז שני הכוחות האלה מגבילות לנשמה ולגוף. היהדות הניסית זה נשמה. נשמה זה כוח רוחני עליון, על טבעי. זה על טבעי, זה משהו אלוקי שהוא כמובן נמצא בתוך הגוף, הוא נמצא בתוך הכביכול, כן מחובר לתוך הטבע, אבל ברור שהוא אלוקי, ברור שהוא עליון, הוא בבחינת נס. הנשמה זה בבחינת נס. זה שיש לנו נשמה, זה דבר, זה בעצם איזה מין מתנה, משהו מלמעלה כזה, מתנה אלוקית כזאת שהיא לא בסדר החיים הטבעי, נגיד לאומות העולם, אין נשמה ברמה כזאת. גוף יש להם, חיים הטבעיים יש להם, נשמה אין להם. נשמה זה משהו אלוקי מיוחד, ולכן זה מקביל לנשמה וגוף. הנשמה בבחינת הנס, בבחינת החלק הרוחני, גוף בבחינת הטבע, בבחינת המציאות. אלה שני הכוחות שעליהם מדובר. עכשיו, בפסקה, אחרי השורה הראשונה הזאת, שהוא מגדיר יהדות טבעית, יהדות ניסית, נשמה וגוף, השלב הבא זה השלב הכי פשוט, מאוד קשור עכשיו לתקופה שלנו, חודש אלול, סרט ימי תשובה. כל החיים שלנו אנחנו במאבק מאוד מאוד גדול בין הנשמה לבין הגוף. כן, מסילת ישרים, רמח"ל אצלו, זה בעצם כל התורה שלו, מיוסדת על הדבר הזה. גם אצל אחרים, אבל אצל הרמח"ל זה מאוד מאוד חזק. הדבר הידוע והמוכר, הגוף מושך לטבע, לטבעיות, לחיים, לחומריות הטבעית, והנשמה מושכת למעלה, כן, היא בת מלך, היא שואפת לנס, היא שואפת לרוחניות, ואדם נמצא במאבק מתמיד בין שני הכוחות האלה, כמו שהוא מתאר פה את המאבק הזה. עכשיו שימו לב לנקודה חשובה, שהוא מדבר עליה גם באדם הפרטי, ואחר כך זה גם יהיה בלאומי, בציבורי. כאשר הנשמה מתחזקת יותר מדי, זה על חשבון הטבעיות והגוף. כאשר הגוף חזק יותר מדי, זה על חשבון הנשמה. אז החלק השני של המשוואה הוא כמובן מאוד מובן, כי אם אדם הולך יותר מדי לגוף שלו, אז ברור שהנשמה נפגעת. אבל תשימו לב גם לצד השני. זאת אומרת, גם אם הנשמה מתחזקת יותר מדי, זה גם בעיה. למה זה בעיה? לכאורה מצוין שהנשמה תתחזק יותר מדי, כי לפעמים הנשמה מרוב שהיא מתחזקת, זה גורם לזה, כמו שהוא הגדיר את זה, שהגוף נלקה. זאת אומרת, הגוף נפגע. ולמה יש לנו בעיה עם זה שהגוף נפגע? כי רצונו של הקדוש ברוך הוא בבריאה, כמובן, לא היה שתהיה פה רק נשמה, אם הוא היה רוצה רק נשמה, אם הוא היה רוצה מאבק שהנשמה מנצחת בו, אז זה מסוג אחר, זה מטרה אחרת, אבל זה לא המטרה. המטרה היא שיהיה איזון ושיווי משקל מדויק בין הנשמה לבין הגוף. זאת אומרת שהגוף יהיה לו את המקום שלו, יהיה פה חיים, יהיה פה חיים טבעיים, יהיה פה חיים בריאים, יהיה פה חיים נורמליים. חיים נורמליים זה אומר שהגוף בא לידי ביטוי, יש לו מקום, צריך לפתח אותו, הפסקאות הידועות, אורות התחייה למד ג' למד ד', ההתעמלות של צעירי ישראל, דיברנו על זה בשנה שעברה, זאת תביעה לא חומרית, זה לא תביעה שלילית. זה תביעה אמיתית. הגוף יש לו כוחות. כוחות של יצירה, של נגינה, של כל מיני כוחות שהם כוחות גופניים, כוחות טבעיים, שמאוד בולטים היום בעולם שמפתחים אותם, כן, אם זה יכולת של תיאטרון ובאמת כל תחומי היצירה והמדע, כל הדברים האלה זה דברים טבעיים של החיים שרצונו יתברך שהכוחות האלה יהיו פה ויהיו עוצמתיים ויהיו חזקים, אבל שכל הכוחות האלה יהיו בקדושה. הם יבואו מחיבור, מתוך הנשמה, הם יבואו ויפרצו, ולא בניגודיות. לכן, אם הנשמה חזקה יותר מדי, והאדם ככה נמשך אחריה בצורה קיצונית, אז מהר מאוד מה שיקרה זה שהוא יבוא לדכא את הגוף שלו. והדרך שלו להתמודד היא לדכא את הכוחות של הגוף, לשים אותם בצד ולתת את כל הכוח לנשמה. זה לא אומר שבתקופות מסוימות של החיים לא צריך את זה. או כמעט אפשר לומר זה כמעט הכרחי. זאת אומרת, כדי להגיע לאיזון, כדי להגיע לאמצע, אז הוא מדבר על זה. איך זה הולך? זה הולך כאילו פעם לפה, פעם לפה, פעם לפה, פעם לפה, עד אתה מגיע לאיזון הנכון. והפעם לפה, פעם לפה, הם מאוד חשובים. כי לפעמים אין לך כוח להתגבר על הגוף, להביא את הגוף לאיזון הנכון, בלי התגברות עליו. זאת אומרת, אתה צריך לפעמים בשלב ראשון להתגבר עליו, לקצת להרחיק אותו, קצת לדכא אותו, קצת להתגבר עליו ולתת שיהיה ברור שהנשמה פה מובילה את המהלך, ואז לחזור שוב לתת לגוף את המקום שלו, כי כמו שאמרנו, אם הוא לא מקבל את המקום שלו, אז זה שלילי, אז זה לא טוב. כשאתה נותן לו את המקום, אז לפעמים הוא לוקח יותר מדי את המקום, ואז אופה, הנשמה פתאום נחלשת. אז צריך שוב לאזן לצד השני. זה האתגר שלנו בחיים, להגיע לאיזון. ברמה האישית שכל אחד, זה מה שהוא מתאר פה. כלומר, אישית, לפעמים הנשמה יותר מדי מהירה, הגוף נלקה, ואז באה נטייה הופכית, ואז הנשמה סובלת מחשקת הגושמיות, וחוזרת נטייה נשמתית, עד ששיווי המשקל הולך ומתקרב. כל זה באדם הפרטי. ועכשיו הוא חוזר לצד הלאומי, אורות ישראל בסוף מדבר על עם ישראל, לא על האדם הפרטי, אבל זה לא סותר שזה גם אצל האדם הפרטי. אותו דבר ביהדות הכללית. ביהדות הכללית, כאשר הצד הרוחני מתגבר, מה שהוא קורא לזה הרעיונות של היהדות הניסית, אז היהדות הטבעית נלקט. לדוגמה, מתי הדבר הזה קרה באופן מאוד ברור? בגלות. בגלות, אולי נלך לפני הגלות. לפני הגלות, היהדות החומרית השתלטה על היהדות הניסית, וזה בא לידי ביטוי בבית ראשון, בעבודה זרה, שפירות דמים וגילוי עריות. יש פסקה בהמשך הספר, יש פסקה על זה, פסקה ארוכה באריכות על הדבר הזה, ואחר כך בית שני זה היה בשנאת חינם, וזהו, הצד הטבעי, הצד החומרי, השתלט יותר מדי, ואז היה צריך גלות. הלכנו לגלות, הנשמה השתלטה יותר מדי, הגוף הוכרע כמעט לגמרי, אין מדינה, אין צבא, אין כלכלה, אין שום דבר חומרי שהוא עוצמתי, רק לאדם הפרטי יש קצת את החיים שלו, הנשמה מתגברת יותר מדי. מתגברת יותר מדי, עוד פעם, בעיה. עכשיו שימו לב, פה אנחנו נכנסים למושגים הקבליים. במושגים הקבליים, הנצח, אני אזכיר את הספירות רק למי שככה ליישר קו במקרה אם מישהו לא סגור על זה ב-100%, אז בראש יש לנו כתר חוכמה בינה, בסדר? מהכיוון שלכם, כתר באמצע, חוכמה צד ימין, בינה צד שמאל. אנחנו עוברים לשבע התחתונות, יד ימין, מבחינתכם זה ימין, זה חסד, צד שמאל גבורה, תפארת באמצע, ועוד פעם רגל ימין נצח, רגל שמאל הוד, הברית, ברית קודש זה היסוד, והמלכות זה ההתרה של הברית, או שזה הנוקבה, זה בכלל הנקבה שאיתה האדם, הזר אנפין, הזכר, מתחבר. אז לענייננו, נצח שייך לצד ימין של הספירות, הוא מתחת לחסד ומתחת לחוכמה, ולכן הוא מבטא את היהדות הניסית, הוא מבטא את הצד הרוחני. ההוד נמצא בצד שמאל, צד שמאל הוא מתחת לגבורה ומתחת לבינה, כן, תסתכלו בצד שמאל, אז שלושת הקו הולך בינה, גבורה והוד. בצד ימין חסד, חוכמה, חסד, נצח. אז אם אנחנו נמצאים עכשיו למטה, אז הנצח מבטא את הצד הרוחני יותר, ההוד מבטא את הצד הגשמי יותר. אבל מה שבאמת צריך להיות זה חיבור ביניהם. נצח והוד נקראים בזוהר הקדוש תרי פלגי גופה, שני חלקי הגוף. זאת אומרת, התפארת שנמצאת באמצע היא הגוף, היא הגוף השלם. מהגוף השלם הזה שנקרא תפארת יוצאים שתי זרועות, אחת זה הנצח ואחת זה העוד, שני הרגליים שיוצאים מהחזה, מהגוף, והם בעצם שניהם שייכים לתפארת, שניהם שייכים לגוף. עכשיו נחזור לפסקה, אומר הרב קוק, מה קורה בעם ישראל, שבעצם קורה גם באדם הפרטי, אבל באדם הפרטי הוא לא נכנס למושגים הקבליים, כשהוא מגיע לכלל, אז הוא מביא את המושגים הקבליים, כאשר הנשמה מתחזקת יותר מדי, זה מחליש את ההוד שברוחניות. זאת אומרת, אם אתה נמצא רק בנצח, וההוד לא נמצא פה, אז כמו שאמרנו קודם, נשמה בלי גוף, חיסרון. אותו הדבר בכלל ישראל. כלל ישראל שהוא מאוד רוחני, מאוד מאוד רוחני, הוא בגלות, הוא כל היום בבית מדרש, הוא כל היום מתפלל, הוא כל היום עושה מעשים טובים של חסד וכולי, אבל כל זה נמצא לא בארץ ישראל, לא מחובר לחיים, לא מחובר למדינה, לא מחובר לקרקע, לאדמה, למציאות, לניהול של ממשלה, של שלטון, של כלכלה ותעשייה וכוחות של יצירה וכולי. ההוד חסר פה. יש פה נצח בלי הוד. נצח בלי הוד חסר. הוד בלי נצח בוודאי חסר. זה לא צריך להגיד. הוד בלי נצח, אז בכלל, מה הוא? על זה גולים, כן? אם יש רק חלילה, רק טבעיות, רק חיים מעשיים, בלי נצח, בלי נשמה, בלי מה שנותן לזה את כל המקום המשמעותי, אז ברור שזה לא קיים. אבל גם אם יש לך את הנשמה, והיא חזקה, אבל היא בלי ההוד, היא בלי הצד הטבעי, בלי הצד הגשמי, גם היא חסרה. לכן, אם אני קורא רגע את המשפט הזה, בגלל המושגים הקבליים בו, אז אני רגע אקרא אותו בפנים. אז הוא אומר כך, ביהדות הכללית, כשהרעיונות הניסיים מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקית, וממילא מרגשת גם היא בחיסרון זה, שבליקוי זה של היהדות הטבעית, עובד הוא ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו. זאת אומרת, אם אנחנו יותר מדי בעולם הרוחני, אנחנו נצח בלי הוד. נצח בלי הוד, אין לו, כל העניין של עם ישראל, כמו שאמרנו, זה להביא לעולם מציאות של חיבור, להביא לעולם מציאות של אנשי קודש תיון לי. עם קדוש אתם, עם קדוש, עם עם חיים שעושה אותם בקדושה. אם אתם חיים חיים רוחניים וקדושה מאוד עליונה, אבל בלי ההוד, זה מאבד. וממילא בעד דהוצה עלה כקרבה, כן, זה ביטוי כזה מהגמרא, יחד עם העלים, לוקה גם הכל לוקה ביחד, הקרוב עם ה עם ההוצה שלו, זה העלים שלו, הכל, ונלקה גם כן הנצח שביהדות. זאת אומרת, זה לא שתגיד, טוב, הנשמה עכשיו היא בסדר, הכרוב עצמו הוא בסדר, ורק העלים הם לא בסדר. לא, הכרוב עצמו לא בסדר, הוא נלקה גם כן. זאת אומרת, הנצח, הרוחניות, שזה הנשמה, זה הבסיס, זה המקור, הכל הרי מתחיל מהנשמה, אבל הנשמה שהיא בלי גוף, גם הנשמה לוקה. זה נשמה חסרה, זה נשמה שלא עשתה את תפקידה, היא באה לעולם הזה, היא לא באה לעולם הבא. אם היא לא מצליחה בעולם הזה לרומם את הגוף שאליו היא נכנסה, ואם זה עם ישראל כולו, אז זה הנשמה הלאומית, כנסת ישראל הלאומית, התפארת, כמו שהוא תכף יגיד, כל מה שהיא באה, למה זה נקרא תפארת ישראל? כי ההתפארות של עם ישראל, הפאר של עם ישראל, כן, כשאתה אומר מישהו לפאר, הפאר זה ה... זהו, זה ה... וואו, כאילו, הדבר בשלמותו, שהוא מפואר, שהוא פאר, פאר היצירה, כן, יש ביטוי כזה, כן? תפארת ישראל, זה העניין, זה השילוב בין הנצח לעוד. שהנשמה, כנסת ישראל מכניסה, נשמת כנסת ישראל נכנסת מתוך התפארת, דרך הנצח היא עוברת, ואז היא משפיעה על ההוד, וההוד מתחבר לנצח, וזה קורה ביחד. אבל אם לא, אז גם הנצח שביהדות נפגע, הנשיות, הכל נפגע, המחשבות, עומק הרגש, הכל נפגע, עד אשר בכוח החזרה התחופה. מה זה החזרה התחופה? החזרה התחופה זה מה שאמרנו קודם, זה המאבק הזה שפעם זה הולך לפה, פעם זה הולך לפה. זה נקרא החזרה התחופה. זה כמו שאתם רוצים ליישר איזה, כן, איזה משהו שהוא כרגע נוטה לצד אחד, אז מה אתם עושים? מעקמים אותו קצת לצד השני. מעקמים לצד השני, הוא מתעקם קצת יותר מדי, ואז מעקמים אותו עוד פעם לצד ההוא. אבל שוב, זה לא חוזר לאמצע, ככה כמה פעמים, עד שהוא מתיישר לגמרי, רק שפה זה לוקח כמה מאות או אלפי שנים. בכלל ישראל, זה תהליך של המון המון שנים לאורך כל ההיסטוריה, ואדם הפרטי, זה תהליך שקורה בערך בשנים, בדרך כלל, השנים שלכם, הגילאים האלה, זה בדרך כלל השלב בחיים שבו יש את האיזונים האלה, אנחנו גדלים כילדים, יותר חיים את החיים הטבעיים, ואז גם אנחנו נערים, ואז גם פורצים אצלנו הרבה, הרבה הורמונים והרבה כוחות טבעיים, ואז אנחנו לאט לאט מתחילים להבין שבתוכנו יש נשמה מאוד, מאוד גדולה, ומתחיל להקל את זה יותר. זה בדרך כלל די נמצא בשלב הזה של הליכה לישיבה או לאיזה מוסד רוחני כזה או אחר, שאתה מתחיל להבין שיש בך נשמה ענקית וגדולה, ואז מה שאמור לקרות, וטוב שזה קורה, שמתחיל איזה איזון שנפגע לצד השני, אתה פתאום מתחיל עם הנשמה יותר מדי, ואז פתאום אתה אומר, בוא'נה, אני כבר מזמן לא עשיתי ריצה, ובכלל אין לי, בכלל לא בא לי לרוץ, ובכלל לא בא לי לשמוע מוזיקה, ובכלל שום דבר, אני מצידי רק תן לי בית מדרש כל היום, להתפלל וזה, אם הגעת לזה, סימן טוב. סימן שהנשמה, הצלחת לקחת הנשמה לצד השני בצורה חזקה, עד כדי כך שאתה כבר, אתה כבר מתחיל לאבד קשר עם החיים הטבעיים, ואז אתה אומר, רגע, 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 אבל זה לא האידיאל, אני יותר מדי בצד הזה, ואז אתה מחפש את האיזון ומוצא אותו. צריך כל הזמן, כל אדם על עצמו, לראות איפה הוא נמצא בתהליך הזה. על כל פנים, מבחינת הכלל, אז יש פה חזרה תחופה, ההולכת ובאה משך של תקופות שונות. ההשתלמות הקומתית של האומה, כן, שהאומה ממש עומדת בקומה זקופה ושלמה, בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת. כלומר, עכשיו הרב אומר לנו כבר משהו על התקופה שלנו, הוא אומר, אנחנו נמצאים בתקופה, תכלס כאילו היום, לפני 100 שנה, קל וחומר היום, אנחנו כבר אחרי רוב הכיפופים האלה. כי כמו שאמרנו, עברנו בית ראשון, וקצת חזרנו, בית שני, קצת היה איזה זה, ועוד פעם, שנאת חינם, שוב נפלנו חזרה לצד הזה. ואז באה גלות ארוכה מאוד, שלקחה אותנו חזרה לצד של הנשמה. אבל לפני כ-150 שנה, עם ישראל הרגיש, זהו, יותר מדי נשמתי, הוא יותר מדי רוחני, הוא לא יכול ככה יותר לחיות, הוא חייב לחזור לטבעיות שלו, ואז הוא חוזר לארץ ישראל. חוזר לארץ ישראל, השלב הראשון כמובן, הוא חוזר יותר מדי, יותר מדי לגשמיות, וזה מאוד חזק. הדבר הזה, אני יצא לי פעם להיות בקיבוץ עין גב, בשבת, הייתי תלמיד בישיבת הגולן, ומדי פעם ב... לא הרבה פעמים, אבל פעם ב... ביקשו מאיתנו להשלים עניין לבר מצווה. וחיפשו כמה מתנדבים מהישיבה לבוא לשם לשבת. אז הלכנו לשבת, ובשבת הזאת יצא לנו לפגוש אישה מעניינת שהיא אימא של אפי איתם, מי שמכיר אותו, פעם קראו לו אפי פיין, כן, לה כמובן קוראים פיין, הוא שינה את השם שלו לאיתם, ידוע היה מח"ט גבעתי, הגיע לתפקיד תת-אלוף, מפקד אוגדה, והוא חזר בתשובה, הוא בן קיבוץ עין גב, הוא חזר בתשובה במהלך השירות הצבאי, אחרי מלחמת יום כיפור, הוא היה מ"פ בסיירת גולני, ושאלו אותה, בשיחה איתה, שאלו אותה, איך זה קרה שהבן שלה חזר בתשובה? איך היא מסבירה את הדבר הזה שהקיבוץ, קיבוץ עין גב, זה קיבוץ כל כך שורשי, כל כך ציוני, כל כך לאומי, כאילו מה פתאום שפתאום בן שלה שגדל בכאלה תנאים פתאום ילך כאילו לדרך אחרת של היהדות. ואז היא אמרה את המשפט הבא, שזה הזכיר לי פה את הפסקה, היא אמרה, תראו, כשהילדים שלנו שאלו אותנו שאלות, שזה מה שהיה, כאילו הוא עצמו, אפי, איתם, כשהוא היה, התחיל לעמוד על דעתו, ופתאום, הוא התחיל פתאום כל מיני שאלות, למה לשרת בצבא? למה חזרנו לארץ? מה עם ישראל בכלל עושה פה? מה התפקיד שלנו? כל מיני שאלות כאלה שהתעוררו לו, בין היתר כתוצאה מהמלחמה גם וכולי. וכשהוא שאל את זה, את ההורים שלו, היא מספרת שכשהוא שאל אותנו את השאלות האלה, התשובה שלנו הייתה, 2000 שנה היהודים דיברו, הגיע הזמן להפסיק לדבר ולהתחיל לעשות. כאילו במילים אחרות, תפסיק בלבל במוח, תפסיק לקשקש בשכל עם כל מיני שאלות של למה ומי ומה התפקיד, די, כבר 2000 שנה אנחנו מתגנים את השאלות האלה, די, נמאס, באנו לפה בשביל לעשות, בשביל לחיות. זהו, מה יש לך עוד שאלות? תראה, אתה מקים קיבוץ בארץ ישראל, באדמות ספר, אתה הולך לצבא, נלחם בביטחון ישראל. 2000 שנה חיכינו לזה. 2000 שנה היינו באוויר. תראה, אתה הולך מגדל פה בננות. מי שיודע שם על יד עין גב, יש בננות. אתה מגדל פה בננות באדמת ארץ ישראל. מה אתה צריך יותר מזה? איזה תענוג צרוף זה הדבר הזה. באמת זה תענוג צרוף. אממה, של הדור הראשון, השני, השלישי, זה באמת זה מה שיחיה אותם. באמת לא, באמת לא צריכים תמיד לשאול, זה מחיה, המחיה. איזה כיף, כאילו, באו מהגלות, היהודים שלהם היו, ההורים שלהם, היו שם באיזה שטייטל, באיזה עיירה כזאת שפחדו מכל איזה גוי, ולא היה להם שום דבר מעצמם, חוץ מאיזה פרנסה ככה בשביל להביא לחם הביתה, ופתאום אנחנו באים לארץ משלנו, איזה... אבל עובר עוד דור, והדור הבא אומר, אוקיי, בסדר, גם אני בעניין, אני בצבא, אני בסיירת גולני, אני עושה וזה, אבל אני רוצה להבין, רוצה להבין יותר לעומק, מה? למה אנחנו פה? אנחנו שופכים פה דם, חברים שלי נהרגים במלחמה, אני רוצה להבין למה זה, על מה זה? וזה בדיוק מבטא את הסיפור הזה, ששם היה 2000 שנה של דיבור, אבל עכשיו הגיע הזמן של עשייה, אז הדור הראשון והשני, הם מתלהבים מעצם העשייה, ולא רוצים לדבר, ולא רוצים ללמוד, ולא רוצים יותר מדי, היה להם אידיאלים לאנשי העליות, זה לא שלא היה להם עלייה שנייה, הסוציאליזם, קומוניזם, היה להם אידיאלים, אבל אידיאלים מאוד מעשיים, של התיישבות ושל שוויון ושל זה, אבל לא יותר מדי להתפלסף, או תלך לי עכשיו עוד לבית מדרש עכשיו להתחיל ללמוד תורה עכשיו כדי להבין מה אנחנו עושים פה, רק זה חסר לי. את זה עזבתי בגלות, את זה עזבתי מהסבא שלי, באתי פה לבנות משהו אחר. בסוף הבן שלי הולך למרכז הרב ללמוד תורה, איפה הגענו כאילו, מה נפל עליי? אבל זה בדיוק הסיפור. אז אומר הרב, השיווי משקל הולך ומתקרב, אז היה גלות, עכשיו בצד המעשי, ואז פתאום מגלים שהצד המעשי לבד, יש אנשים שכבר גילו את זה, ויש אנשים שעוד לא גילו את זה, וזה התפקיד שלנו אולי לא לגלות להם, אלא לגלות לעצמנו, ואז גם זה יתגלה להם, להבין את השיווי המשקל המדויק שעם ישראל צריך, זה כנראה חלק מהסיפור שלנו כל הזמן, ולכן הוא אומר, השיווי המשקל הולך ומתקרב, הנצח והעוד יחדיו משפיעים הם את כוחם, וכנסת ישראל מתעלה עליהם. כנסת ישראל היא הנשמה של שניהם. זאת אומרת, אמרנו הנשמה, הנצח זה נשמה והעוד זה גוף, אבל זה רק חלק. מי שעומד מעליהם למעלה למעלה, זה כנסת ישראל שהיא יודעת לשלב ביניהם. היא עולה על שניהם, בשני ערכיה הכלליים, במהות ההתחלקות שלהם. ההתחלקות שלהם, אני מזכיר, מה אמרנו הנצח ועוד, איך הם נקראים בזוהר? תרי פלגי גופה. תראו איך זה מדהים, איך הרב קוק, במילים כאילו רגילות, מכניס לך דברים שהם ישירות מהזוהר ומהאריזל. ההתחלקות של הנצח והעוד, למה התחלקות? כי הם בעצם במקור הם אחד, ומיד אתה רואה את זה במילה הבאה, ומזוהר תפארת ישראל, הרי היא סופגת את אורה. כלומר, כנסת ישראל זה הדבר הכללי, הגדול, שחופף פה על הכל. כשנכנסים פנימה לתוך המהלך, יש תפארת ישראל, תפארת שזה בגוף, מהגוף יוצאים נצח ועוד, והתפארת יודעת לחבר ביניהם, וממילא, מתמזגות הן שתי הצורות הללו, אשר לכנסת ישראל, הניסית והטבעית, שבשורשים הכי עמוקים של כנסת ישראל, שני הדברים האלה קיימים. הם התחילו כבר פה, בחוכמה ובבינה. זה לא התחיל פה למטה מהנצח והעוד. הרעיון הזה, היסוד הזה של לחבר בין הניסיות לטבעיות, זה לא התחיל פה. לא בנצח והעוד, לא בחסד ובגבורה, בידיים. זה התחיל, איך אומרים בצבא, זה הכל בראש. זה התחיל בראש. זה מתחיל מפה. שהכתר, שזה הפנימיות הכי גדולה, השורש של כנסת ישראל, מתחלק לחוכמה ובינה. חוכמה רוחנית יותר, בינה מעשית יותר, זה יהיה התשתית של החסד והנצח, זה יהיה התשתית של הגבורה וההוד, אבל מפה זה כבר מתחיל. אחר כך זה יורד לתוך החיים עצמם, שם זה מאוד עליון, מאוד גבוה, לאט לאט זה יורד לתוך החיים עצמם, כשזה מגיע לרגליים, זה כבר נהיה ממש תכלס, זה נהיה מציאותי, זה נהיה דבר חי, שאתה יכול לראות אותו בהיסטוריה, איך הדבר הזה מתחלק. אז שתי הצורות הללו, הניסית והטבעית, בכל הסתעפויותיהן, במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את הגבול של חברתה. זאת אומרת, זה לא רק שהן לא עוינות זה לזה, והן לא במלחמה זו עם זה, אלא הפוך, הן כמובן משלימות אחת השנייה, ככל שאנחנו יודעים יותר את האמת הזאת, שרק מחיבור נכון ומדויק יצא באמת, תצא התפארת, תצא הכנסת ישראל תופיע בדבר הכי שלם שלה, אז כמובן שאין שום מאבק, אלא להפך, הצד הרוחני מבין שהוא חייב את הצד הגשמי, כי כל מטרתו זה בשביל להביא את ה... להצליח לקדש את החיים הטבעיים. החיים הטבעיים ודאי מבינים שבלי נשמה, בלי הנשיות, בלי החלק הרוחני, אין להם שום משמעות. כל אחד מבין את החשיבות של השני, ואז זה הופך כבר בעצם להיות תרי הפלגי גופה, בעצם הופכים להיות גוף אחד, הופכים להיות יחידה אחת, וחשוב לדעת שאנחנו נמצאים, כמו שהוא אומר, התהליך הזה הולך ומתקרב. זאת אומרת שאנחנו, כבר בזמן הרב קוק, הוא יודע לסמן לנו, שבעצם אנחנו כבר במקום מאוד טוב, מבחינת היכולת שלנו לחבר בין שני הכוחות האלה, והשיווי משקל מאוד מאוד מתקרב. זה אומר, א', שברמה הציבורית הכללית, אם עברו 100 שנה מאז, אז עוד יותר התקרבנו, וזה אומר גם שברמה האישית, אם אנחנו חיים בדור כזה, שהשיווי משקל הציבורי, הלאומי, הוא כבר מאוד קרוב, אז זה משפיע גם על האמון שלנו בנו ברמה האישית, שאנחנו גם מסוגלים לעשות את הדבר הזה. כי הרבה פעמים יש לך איזה ספק מסוים, בגלל הכוח הגדול שיש לגוף, והשליטה שלו, והפעמים שהוא לפעמים מפיל אותנו ולוקח אותנו לצד של הריחוק מהנצח, מהרוחניות, לפעמים אנחנו מאבדים את האמון שיש לנו באמת היכולת לקדש, שיש לנו באמת את היכולת לחיות את השיווי משקל בצורה הנכונה. ואם אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בדור שבו השיווי משקל כבר נמצא, אז זה משפיע גם על כל אחד ואחד מאיתנו. ואם אנחנו נמצאים בדור שבו הכוחות הטבעיים החומריים מאוד חזקים, בגלל כל המכשירים וכל העוצמות הטבעיות שמתגלות בעולם, זה רק סימן שגם הנשמה הרבה יותר חזקה. כי אם הנשמה לא הייתה כל כך חזקה, אז הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לגוף להיות כל כך חזק. אם הוא נותן לגוף להיות כל כך חזק, זה בגלל שהנשמה היא גם כן יכולה לתת קונטרה. ושני הכוחות מאוד חזקים ועוצמתיים, והם גם קרובים כבר להצליח לחיות ביחד, לא רק בשלום, אלא בשלמות גדולה מאוד, ולכן הדבר הזה צריך מאוד מאוד לחזק אותנו, שאנחנו יכולים, צריכים, מסוגלים לעשות את זה. זה מתחיל מהרמה האישית של כל אחד על עצמו, ומתוך כך זה פשוט מקרין הלאה, כי אם יש הרבה פרטים שכל אחד מהם מצליח לעשות את הדבר הזה, וברוך השם, היום אנחנו רואים הרבה אנשים שהרבה מהם יושבים פה, ובעצם כולם שיושבים פה הם בעצם כבר כאלה, או כמעט כאלה, כן, נמצאים בישיבה, הולכים לצבא, חיים מצד אחד, חיים נורמליים, בריאים וטבעיים, מצד שני, שוקדים בתורה, בתפילה, במידות, ובדיוק חיים את הדבר הזה. נכון, צריך לפעמים קצת לשפץ את זה, קצת לשפר את זה וכולי, אבל בסך הכל אנחנו בפנים, ומסביבנו, כל אחד רואה מסביבו עשרות ומאות ואלפי בתי אב כאלה, שככה הם נבנים, אנשים ש... מתוך בנו בישיבה את הנשמה שלהם, את הבחינה של הנצח שבהם, בנו את זה מאוד חזק, ואז הם יוצאים לחיים הטבעיים, חיים, משפחה, ילדים, עבודה, פרנסה, חיים, כל העוצמות של החיים, אבל הכל נעשה כל הזמן מתוך הנשמה הגדולה הזאת, ואז עם ישראל כולו, בעזרת השם, רואה את העוצמה הזאת, ומי יכול לעמוד בפני עוצמה כזאת גדולה של השיווי משקל הזה, ולא להתחבר לזה, ולרצות להיות חלק מזה בעזרת השם. ברוכים תהיו.